עורך הדין אילן בומבך איתנו עכשיו, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור.
הייתי מרחיב איתך גמור. על חוק הנבצרות וההרכבים המורחבים של בית המשפט בכל העניינים האלה, אבל אני רוצה לפתוח איתך, בוא נראה אם נספיק גם לדבר על זה, לפתוח איתך בנושא אחר לגמרי. הסיפור של חברת שטראוס, שבאה ואומרת, מציגה אמנה ודורשת מכלי תקשורת לחתום על אמנה כזו או אחרת, מכניסה את הפוליטיקה לעסקים שלה מול הציבור ומול כלי תקשורת. יש פה איזשהו סוג של הסדר כובל, אפשר לומר? הדבר הזה חוקי, לא חוקי?
תראה, בדרך כלל הסדר כובל, בהתאם לחוק ההגבלים העסקיים, מדובר על צמצום התחרות בעניינים של מחיר בעיקר. זה פחות על דברים כמו בסוג הזה. לא זוכר שהרחיבו את זה גם לכאן, זה לפחות ככה הוראות החוק והפסיקה הידועה עד עכשיו. אבל אין ספק שזה לא מסתדר עם הנרטיב של כל אלה שאומרים שהם בעד דמוקרטיה, כי דמוקרטיה זה קודם כל חופש הביטוי, שוק דעות, פלורליזם של דעות. אין מצב דברים שבו יש רק את הגלים או הרשתות המקובלות והידועות, וברגע שיש מישהו שהוא לא הולך עם הזרם, אז ישר מחרימים אותו. חרם זה דבר שפשוט לא מתקבל על הדעת אצל מי שרוממו את הדמוקרטיה בגרונו כל הזמן. הרי הם כל הזמן אומרים דמוקרטיה, אז מה אתם מחרימים?
אז מה זה דמוקרטיה?
אז דמוקרטיה זה הרבה דברים. זה קודם כל חופש הביטוי, וקודם כל לאפשר לאנשים אחרים שחושבים אחרת ממך לבוא ולבטא את עצמם באמצעות ערוץ, במקרה הזה ערוץ 14, אבל זה כלי ביטוי שברגע שרוצים להחניק אותו, זה דבר חמור מאוד. אני הצגתי את ועדת הבחירות, הצגתי את הליכוד בוועדת הבחירות המרכזית בבחירות האחרונות, וגם הייתה כוונה להגביל את ערוץ 14, ולחמנו בזה. במקביל גם פעלנו נגד ערוץ 12, והראינו שגם שם יש אותה בעיה. בסוף השופט עמית, ראש ועדת הבחירות, קיבל את הטענות, ולא אפשר להכריז על ערוץ 14 כערוץ תעמולה, כפי שביקשו יש עתיד, יאיר לפיד ואנשיהם. ועכשיו מנסים לעשות את זה באמצעים אחרים, באמצעים של חרם, שזה דבר חמור ביותר. מקווה שזה לא יצלח.
כן, וצריך לומר שכל המאבק שלהם, גם אז, לפני הבחירות וגם היום, הכל נובע מהמספרים שהם רואים בוקר אחר בוקר. אחוזי הרייטינג שפוגעים בהם, בערוצי התעמולה שלהם. אני חושב שכל בר דעת מבין, רק זו הסיבה היחידה בין היתר, כי יש לזה השפעה על הרבה מאוד ציבורים. טוב, בוא נדבר בקצרה על העתירות השונות לבית המשפט, העובדה שהשופטת מעבירה את זה להרכבים מורחבים, מה זה משחק, להראות, הנה זה לא אני לבד, זה כל השופטים יצטרכו פה להכריע, כי זה שאלה קבילת משקל, כן לפגוע, לא לפגוע בחוק יסוד.
זה באמת דבר הזוי כרגע מה שאנחנו חוזים בו, כיוון שלמשל ניקח את הנושא של חוק הסבירות, שכמו שאמרת בצלאל, מעבירים את זה ל-15 שופטים, הרכב שלא היה מאז ומעולם, ועל מה הם דנים? על שורש הסמכות לגבי השאלה אם הכנסת יכולה הייתה בחוק יסוד לבוא ולהגביל לסמכותו של בית משפט עליון. זה פשוט מחזה הזוי. אתה לא מתאר לעצמך שאדם ירים את עצמו בסרוכי נעליו. לא יכול להיות שבית משפט יקבע לעצמו את גבולות הסמכות. הרי ברור שהסמכות צריכה להיות קבועה של בית המשפט על מה הוא פוסק בחוק, ודאי בחוק יסוד, כמו חוק יסוד השפיטה. אז לבוא ולהגיד, המחוקק לא היה רשאי לבוא ולהגביל את הסמכויות של בית משפט, למה זה ירד למשה מסיני? מה זה כתוב בעשרת הדיברות? זה כתוב בהכרזת העצמאות? כל הנושא של הסבירות מעולם לא נכתבה עלי חוק. זה דבר
כן, מצד שני, אהרון ברק הוא זה שביצר את מעמדם של חוקי היסוד, ועכשיו השופטים בדרך לעשות מזה פלסטלינה אחת גדולה, וגם לשחק
כן,
עם זה.
כן, אבל שים לב, בצלאל, מה זאת אומרת ביצר את חוקי היסוד? הוא בא ואמר שיש את הסמכות לפסול חוק מכוח זה שהוא סותר חוק יסוד. את זה הוא אמר ב-95 בפסק דין בנק המזרחי. הוא אמר שמכוח העובדה שחוק היסוד מבחינה נורמטיבית הוא עולה על חוק רגיל, חוק הרי כן. שסופר אותו, הרי שחוק היסוד גובר. אבל מה העליון על חוק יסוד? מי יכול לבוא ולפסוק שחוק היסוד לא תקף? איך אפשר לקבוע את זה? אז לפני שנתיים בא בגץ ואמר שגם בעניינים האלה יש שימוש לרעה בסמכות המכוננת. מי קובע את זה? מי מחליט על זה?
טוב, זה ויכוח שעוד ילווה אותנו עוד תקופה ארוכה עד אחרי העתירות האלה. עורך הדין אילן בומבך, תודה שדיברת איתנו.